אנחנו יודעים מה, כבר מה זה צורה ומה זה חומר. כן, אז נסכם, זה הפרק א', זה מה שהוביל לנו. פרק א' מלמד אותנו שהצורה היא המהות של הדבר, המהות הכללית שלו, תזכרו, המהות הכללית שלו, כלומר הסוסיות, זה המהות הכללית שנמצאת בכל דבר ודבר, שהיא מתלבשת או שוכנת, המהות הזאת, היא לא רק הגדרה, היא לא רק הפשטה תיאורטית שלנו, שאנחנו מחלצים את הסוסיות מתוך הסוס הספציפי, אלא זאת פשוט, יש לזה מימד אונתולוגי. זאת אומרת, זה דבר שלתודעה שלנו לא קל לקבל את זה, אבל פשוט תשמעו את זה. קודם תשמעו, אולי תתרגלו בסוף, אתם יודעים, חוזרים על דבר הרבה פעמים, בסוף מאמינים בו גם אולי. אז יש לזה מימד אונתולוגי, זאת אומרת, יש לזה מימד ישותי. הצורה הזאת, המהות הזאת, היא נותנת את המימד הישותי. יש בה ישותיות מסוימת, מסוימת אפשר לומר, לא יודע איך להגיד את זה יותר מזה, והיא נמצאת בתוך כל סוס וסוס. ההבדלים בין הסוסים השונים נובעים מהחומר, שבתוכו שורה העיקרון הכללי הזה. לכן, העיקרון הוא סוס, ויש מיליון סוגים, ואף סוס לא דומה לחברו, כמו שאתם יודעים, נכון, גם פרות. אתם יודעים, לא, כל אדם ש... איך זה נקרא? יודע, אדם שעובד ברפת, הוא יודע להבחין בקלות בין הפרות השונות, בשנייה. אתה לא, אתם שלך כל הפרות אותו דבר, וזה ודאי לא. הוא מזהה, יש לו כל אחד שם, יש אופי שונה, נכון? הוא יגיד לך, ברור, כל פרה היא דמות בפני עצמה, אבל בבחינה הפנימית, כולם פרות. זאת אומרת, כל אחת היא פרה, כל הפרטיות, הוא נמצא בכל הצורה הפרטית נמצאת בכולם. החומר הוא זה שמעניק לה את הספציפיות שלה. ממילא אתם מבינים גם שהייחודיות, הפרטיות, להיות שונה, להיות זה, זה הופך להיות משני. כן? מה שחשוב פה זה העיקרון הכללי, להיות מחובר לדבר האמיתי, הדבר האמיתי שהוא המהות. לגבי האדם, באדם יש עיקרון רוחני, הוא יכול לתפוס דברים רוחניים כאלה, את הדברים הרוחניים האלה, הוא לא חי רק בדמיון, יש לנו דמיון. הדמיון תופס את הדברים החיצוניים, את הפרה הספציפית, את הפרה עדנה ואת הכלב זוזי. אבל הוא לא... למה אתה מחייך? מאיפה זה?
מה?
יפה. זה מראה שאתה מחונך. כשאנשים יודעים סימן שהם זוכרים את זה. אז... אז משם הגיע ה... הפרטיות הזאת, אבל זה לא הדבר המהותי. מבחינת האדם, הוא מסוגל לתפוס את הדבר הזה, וזה השכל שבאדם, הרוח שבו, התודעה, ההבנה, התפיסה של הדברים המופשטים או הרוחניים, הכלליים, המהותיים הללו. ובכן, זהו פרק א', ועכשיו אנחנו יכולים בנחת לצלול לפרק ב', שזהו פרק אחד הפרקים הכי מפורסמים, הכי חשובים והכי ידועים במורה נבוכים. הקשה לי אדם מלומד לפני שנים קושייה מופלאה, ראוי להתבונן בקושייה ותשובתנו בתירוצה. ולפני שאזכיר את הקושייה ותירוצה, אומר כבר ידע כל עברי, כי שם אלוקים משותף להשם ומלאכים ודיינים מנהיגי המדינות. וכבר בער אונקלוס הגר עליו השלום, ונכון מה שבער, כי אומרו, וייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, הכוונה בו העניין האחרון. אמר וטהון כרב רבים. ואחר הצעת שיתוף שם זה, אזכיר את הקושייה. ובכן, קודם כל ההזכרה פה של אונקלוס היא מאוד חשובה, אתם צריכים לדעת, שבעצם הרמב״ם במובן מסוים צועד בעקבות אונקלוס לגבי העניין הזה של פרשנות הכתובים. כי כבר אונקלוס עשה את העבודה של סילוק כל מימד הגשמתי בתורה. ואם אתם תעקבו אחרי פירוש אונקלוס, אתם תראו שבאופן סיסטמטי, כל מקום שיש שם איזושהי פרשנות שנותנת לזה מימד הגשמתי, גופני וכו', אונקלוס מנקה את זה. כל מקום שיש כתוב ריח ניחוח, כן, לגבי הקורבן, לרצון. זה לא שהשם מריח. וכן הלאה וכן הלאה. הוא מיד מתרגם את זה למובן הרוחני של המילה, לא למובן הגשמי. ובמובן הזה הרמב״ם משתמש הרבה מאוד באונקלוס. משתמש בו, הוא מצטט אותו הרבה פעמים. לפעמים במקומות מסוימים הוא קצת חולק עליו פה ושם, אבל בעיקרון הוא כל הזמן אומר, אני הולך בעקבות אונקלוס. את העבודה שהוא עשה, אני עושה בעקבותיו.
למה קורא אונקלוס הגר?
מה?
למה קורא אונקלוס הגר?
הגר.
יהיה הגר. פשוט היה הגר.
לא, כן. אבל ודאי הרמב״ם לא הוסיף את המילה הגר.
למה? ככה קוראים לו.
לא, 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 לא. אני חושב שזה תמים לגמרי. אני חושב שזה תמים לגמרי. מה?
אני חושב שגם בגמרא קוראים לו אונקלוס הגר.
כן, יכול להיות. אני חושב שזה פשוט כינוי. לא, זה תמים. אני לא חושב שיש פה מאחורי זה איזה... לפעמים יש מאחורי זה דברים, אמירה, הגר, אולי איזה מילת גנאי או מילת שבח, אני לא יודע מה. פה אני חושב שזה... הוא מדבר עליו בהערכה. עכשיו, מה הוא אומר פה? שהמילה, הוא פותח בדבר מאוד מעניין. הוא אומר שהמילה אלוקים משמשת בתורה, ואנחנו יודעים את זה, נכון? בהרבה פסוקים, המילה אלוקים, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, נכון? זה הדיינים, השופטים, ואיתם כאלוקים. אז השאלה מה זה? אנחנו כמובן בפשט מבינים שהנחש אמר, ואיתם כאלוקים, זאת אומרת, תהיו כמו הקדוש ברוך הוא. נכון? אנחנו, זה פשט הנראה. אומר, אומר אונקלוס, וטון קרב רבים. למה לדעתכם אונקלוס אומר את זה?
שוב, אני אתה גשם, גשמה, אדם...
ודאי, מה, אתה תהיה כמו אלוקים, אין דבר כזה. אז כדי להרחיק את האלוקי, לעשות טרנסנדנציה של אלוקי, אז הוא אומר, לא יכול להיות שהנחש אומר, תהיו כמו אלוקים, איך אפשר להיות כמו אלוקים? נכון? כמובן שהולכים להסתבך, איפה? באיזה פסוק? ויומר אלוקים.
זה אדם, זה אדם.
הן האדם, צלמי הקדמותי, זה בידועה, אבל בהקשר של, לא בהקשר הבריאה, אלא בהקשר של החטא. הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. והנחש אומר, ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע. נכון? אז משהו שאלוקים פה זה, אלוקים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. זאת אומרת, שכשהנחש אמר ויתם כאלוקים, זה אלוקים, ולא דיינים, לא רב רבין, לא מנהיגים. אז מה עושה אונקלוס? אתם יודעים? דבר מעניין. אז הוא אומר, נדמה לי שזה אונקלוס, או הרמב״ם, בעקבותיו, יש שם, יש כאן איזה שתי וריאציות עדינות, אבל זה העיקרון אומר ככה. הן האדם היה כאחד. האדם היה מיוחד. אתה ממנו לדעת טוב ורע. זאת אומרת, לא אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע מאיתנו, אלא האדם היה כאחד מאיתו, ממנו, עכשיו הוא מעצמו יודע את הטוב והרע. נחמד? נחמד. פשט? נו, אפשר להתווכח. אבל בקיצור, אפשר לסדר גם את הפסוק הזה, שיתאים לעיקרון, שלא הוא תהון כאלוקים, אלא הקדוש ברוך הוא אלא תהון כרב רבי. אבל כמובן שהרמב״ם מביא את הדבר הזה בגלל איזשהו מוטיבציה שלו להסברת כל חטא אדם הראשון, ואת זה אנחנו נראה עכשיו. אמר המקשה, נראה מפשט הכתוב כי הכוונה הראשונה באדם שיהיה כשאר בעלי חיים, ללא שכל וללא תבונה, ולא יבדיל בין טוב לרע, וכאשר המרה, הביא לו מריו את השלמות העצומה המיוחדת לאדם, והיא שיהיה לו כוח ההבחנה המצוי בנו, שהוא נכבד מכל העניינים המצויים בנו ואור מהותנו. זאת אומרת, האדם לא היה לו שכל, חטא, שיחק אותה, קיבל שכל. והנה זה תימה, שיהיה עונשו על מיריו לתת לו שלמות שלא הייתה לו והוא השכל. ואין זה אלא כדברי האומר שאחד מן האדם המרה וירבה לפשוע, ואז ננקח ונעשה כוכב בשמיים. כן, אל תשכחו שכוכב פה זה לא סטר, היה סטר, אלא ולא כוכב זה. אצלם כוכבים היו מין מלאכים. כן, הכוכבים אצלם הם לא תפסו אותם כחומר, אלא כמשהו זך, משהו רך... סוג של חומר, אבל לא חומר שלנו, משהו רוחני. זו הייתה כוונת הקושייה ועניינה, ואם כי לא הייתה בנוסח זה, ואת אוזנך ענייני תשובתנו אנו. כל הפתיחה הזאת היא נורא מוזרה. היא נורא מוזרה. זה נורא מוזר, זה ספר פילוסופי. אין שום פרק במורה נבוכים שמתחיל ככה. תשמע, הלכתי ברחוב, הלכתי עם אשתי, שבת אחרי הצהריים, אכלנו פפיטס, אכלנו קצת גרעינים, בא אליי אדם, שאל אותי שאלה, אמרתי לו, אתה יודע מה, נחשוב על זה עד בחר. אז הסיפורי מייסה לך האלה. תגיד, יש שאלה, מהו חטאו של אדם הראשון וצא לדרך? הסיפור הזה, משהו מסיפור כזה, נכון? זה לא מתאים לה.
גם זה לא המקום, לא, אנחנו עוסקים עכשיו בשמות, בפירוש של השמות.
טוב, זאת שאלה אחרת. שאלת המיקום אני עוד אדון בה, כמובן. כל נושא סדר הפרקים, זה נושא סבור. אבל לפי שייחס לנושא המיקום, זאת אומרת, פתיחת הפרק היא קצת מפתיעה. טוב. אמרנו, אתה המעיין בתחילת מחשבתו ורעיונו, ומי שדימה שיבין לספר, שהוא הכשרת הראשונים והאחרונים. בעוברו עליו במקצת העיתים הפנויים מן המשתה והתשמיש, כמו שהוא עובר על אחד מספרי קורות הזמן או לאחד השירים. אתם רואים את יחסו של הרמב״ם להיסטוריה וספרות, כן? הבנתם כבר? תן דעתך והתבונן, כי אין הדבר כפי שחשבת ביום ראשון. לא לומדים תורה לפני השינה, כשאתה כבר עייף, זה לא זה. אלא כפי שהתברר לאחר התבוננות בדברים האלה, והוא שהשכל אשר השפיע השם לאדם, שהוא שלמותו הסופית, הוא אשר ניתן לאדם לפני מריו. לאדם היה שכל לפני מריו. בוא תסתכל עם איתי. לפעמים אני, כל השיעור דיבורים באלמה, היום אנחנו קצת קוראים, אז שיהיו עיניים. אם כן, הוא אשר ניתן לאדם לפני מריו. היה לאדם שכל, ועליו נאמר בו שהוא בצלם אלוקים ובדמותו. עכשיו אתם רואים את ההתחברות לפרק א'. מה היה פרק א'? מה המילה? צלם ודמות. אז אתם רואים איך פרק ב' נובע, נקשר, בצורה אומנם קצת מורכבת, לצלם ולדמות. פרק א' אמר, מהו צלם אדם? השכל שלו. אז הוא אומר, נאמר שאדם נברא בצלמו בפרק א', נכון? אז עכשיו הוא אומר, כבר בפרק א' יש לו שכל. יש לו שכל, עוד לפני החטא יש לו שכל. ובגללו דובר עמו ונצטווה, כמו שנאמר, ויצב השם אלוקים על האדם. אם כן ציווי, הוא קיבל שכל. כי לא יהיה הציווי לבהמות ולא למי שאין לו שכל. בסדר? כי בשכל יבדיל בין האמת והשקר, וזה היה מצוי בו בשלמותו ותמותו. כלומר, אדם הראשון מתואר פה כאדם שהוא פשוט איש כולו שכל, שלמותו ותמותו. יש כאן תיאור שאף פעם לא ברור ברמב״ם אם מדובר פה על תיאור ריאלי, כלומר סיפור ריאלי, או סיפור פילוסופי. לא לגמרי ברור משים מהתיאורים של הרמב״ם איך הוא מתייחס לסיפור גן עדן. והפרשנים דנים בזה ושואלים, יש כאלה שאומרים, נראה לנו שהרמב״ם פרש זה בכלל כסיפור יותר רעיוני ולא כל כך סיפור שקרה, ושכאלה אומרים, לא יכול להיות, הוא כן זה סיפור שקרה. לא לגמרי ברור, אבל ברור שהרמב״ם פה, עכשיו אנחנו קוראים את זה כמו סיפור פילוסופי. זאת אומרת, מה המשמעות של מה שקרה? אז הוא אומר, מתוארת לנו כאן איזה דמות של מישהו שהוא ממש שכל. הוא לא שכל טהור, תכף תראו. הוא לא רק שכל, אבל בשלמותו ותמותו. אבל הטוב והרע הוא במפורסמות, לא במושכלות. שימו לב להבחנת המושגים האלה, מפורסמות ומושכלות, כי זה ילווה אותנו עוד הרבה פעמים. בכל אופן, השכל עוסק במושכלות, באמת ושקר, כמו אדם שלומד. תמיד השאלה היא רק אמת, שקר, נכון, לא נכון. כשאתה לומד פיזיקה, אין בזה טוב ורע. אמת, שקר. האם הבנתי את החוק או לא? האם אני יודע מה יש פה, כן או לא? אין בזה, אין בזה טוב או רע, פשוט אמת או שקר.
והתנהלות בעולם מידות,
זה טוב. זה טוב. התנהלות זה טוב. תכף תראה. אז הוא קורא לזה מפורסמות. עכשיו, המילה מפורסמות היא מילה מאוד מסובכת, כי מה זה נקרא מפורסמות? מה הוא רוצה לבטא? אז אני קצת דוחה את זה, פשוט כדי לשמור על המהלך, ואחרי זה אני אחזור לזה. לפי שאין אומרים השמיים כדוריים, טוב והארץ שטוחה רע. מי שיגיד שהשמיים כדורים והארץ היא שטוחה, אז לא אומרים אמת ושקר. מכאן אתם כבר רואים שהרמב״ם יודע שהארץ היא עגולה. נכון? הרבה לא ידעו את זה. זה נורא מעניין. העולם הכללי, המדענים יודעים את זה. עוד כבר מהמאה החמישית לספירה, אתם יודעים? הם כבר, לא רק שהם יודעים שכדור הארץ עגול, כן? מה?
היוונים.
היוונים, אבל איזה היוונים? אחרוני היוונים. רק ראשית, ראשית הספירה, ראשית הספירה.
ידעו גם לחשב את הקודם.
נכון, 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 נכון. ידעו לחשב את ההיקף. את ההיקף של כדור הארץ, ממילא גם קוטר, זה לא בעיה כמובן. אבל ידעו לחשב את ההיקף של... והם לא, לא טעו בהרבה. הם לא ידעו מדויק, אבל... הם עשו מאוד פשוט, עם צל וטריגונומטריה. כן, זה לא בעיה. ברגע שאתה מחשב, זה לא בעיה. לא, למה אני אומר את הדבר הזה? כי אתה רואה אצלנו, למשל, שגם בתקופות יותר מאוחרות, מגדולי ישראל, שלא היו חשופים למדע, הרמב״ם חשוף למדע, אז הוא יודע את זה. לא היו חשופים, יותר באשכנז בזה, הם לא יודעים שכדור הארץ עגול. זה מאוד מעניין, הם לא יודעים את זה. הם מתווכחים על זה, והם דנים בזה, וכן הלאה. והרמב״ם אצלו זה פשוט. זה מעניין. כן, אלא אומרים, אמת ושקר. כן, מי שטועה, אומרים, הוא טועה, זה שקר, זה לא טוב או רע. וכך בלשוננו אומרים על הנכון והשב אמת ושקר, ועל הנאות והמגונה טוב ורע. כן? ובשכל ידע האדם האמת מן השקר. אתה מזהה את הצורה, אתה מזהה את החוק, אתה מזהה את הדבר. אתה מבין, להבין זה אמת או שקר. זה לדעת מה יש. עובדות. שכל זה עובדות. וכך הוא הדבר בכל העניינים המושכלים. וכיוון שהיה בשלמות מצבה ותמימותה, אדם הראשון היה בשלמות מצבה ותמימותה, והוא עם תכונותיו ומושכליו, אשר נאמר, בו נאמר מחמתן, ותחסרו מעט מאלוקים. כן, אדם הראשון היה לגמרי לגמרי עוסק רק בהשגות, ממש איש רוח טהור לגמרי, לא היה לו כוח שמתעסק במפורסמות כלל, ולא השיגם. הוא לא נקשר בכלל לתחום של המפורסמות, זאת אומרת להנהגות. הוא בכלל לא היה בעסק. עד שאפילו היותר מפורסם במינות לגנאי, והיא גילוי הערבה, לא היה זה רע בעיניו ולא הגיש את תמונותו. אם כן, זה שכתוב, היו האדם ואשתו הרומים ולא התבוששו, זה ביטוי שרוצה לומר, שוב, אני חושב שהרמב"ם מפרש את זה כאן בצורה של, זה בסופה אלגורית. התורה רוצה לומר, הוא לא בקטע. הוא לא בקטע של ההתנהגות, זה בכלל לא העולם שלו. הוא איש הרוח הטהור. הוא איש הרוח הטהור, הוא יצור רוחני לגמרי. הוא רק עוסק באמת ושקר. מצידו אפשר ללכת ערומים. זאת אומרת, זה כאילו ביטוי שרוצה לומר, אפילו הדבר הכי טריוויאלי, מה, להתלבש? בואי נה, תתלבש. כאילו שזה הדבר הכי בסיסי. זה לא בקטע שלו. הוא איש הרוח הטהור. הוא לא ידע כלום במפורסמות.
נתנו לו את הגן לעובדה או לשמרה?
מה?
אבל כתוב שצובה
לעבוד... מה זה לעובדה או לשמרה?
לשמור את הגן.
מה זה הגן? מה זה הגן? לא, הוא לא יגיד תורה, מה הוא יגיד הגן? לאכול מהגן. איש הרוח, הוא רוצה לאכול, מה אתה נותן לו? מה אתה נותן לו? ספרים, אתה נותן לו ספרים. מהו גן העדן של איש הרוח? הספרים. זה ברור, זה גן העדן. אז מה זה העצים? העצים זה ספרים, כל עץ זה ספר. מה אתה חושב? לאכול, מה אתה חושב? הוא זולל עוגות קרמשנית. מה אתה חושב שעושה איש הרוח? זה לא מעניין אותו. הוא רוצה להבין, הוא רוצה ללמוד, את זה הוא זולל. זה איש הרוח, זה מה שיש לו, הוא רק זה מה שחשוב. תחשוב על למדן, כן? אצלנו זה התגלגל לעולם התורה, או במדע נגיד לחוקרים, אבל בעולם התורה. אתה אומר, הוא אומר, תשמע, גן עדן. הוא אומר, תביא לי בית מדרש, תן סטנדר, נשב נלמד. מה זה? מה אתה, כל השאר, מה זה חשוב? איך שוב? צריך להסתדר עם זה. אתה אומר, זה... רק ללמוד, רק להכיר, לדעת, להשיג, להשיג, להתחבר, זה להתחבר לעולם הרוח. כן? אז בכלל כל השאר לא מעניין אותו. יפה. ספרה 23, וכאשר חטא, עכשיו שימו לב, יש כאן משהו מתוחכם, שהוא לא, הוא חידוש, זה לא דבר פשוט. וכאשר חטא ונטע אחרי תאוותיו הדמיוניות ותענוגות חושיו הגופניים, שימו לב לרצף המילים, תאוותיו הדמיוניות, תענוגות חושיו הגופניים, חמש מילים שמייצגות את כל העולם המוחצן, העולם הגופני, העולם הדמיוני, העולם החומרי. אתם כבר שומעים את הצד האחר, נכון? לא הצד השכלי. אשר נטע אחרי הדבר הזה, כמו שאמר, כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. מה? נכון, נכון, נכון. זה כבר שייך לעולם השני. אבל בכל אופן, אתה רואה שם תאווה הוא לעיניים. זה כבר נשמע אזור הדמיון וכל הדברים האלה. נענש. שנשללה ממנו אותה ההשגה השכלית. ולפיכך המרה את הציווי אשר מחמת שכלו נצטווה בו, ונקנית לו השגת המפורסמות, ושקע בהבחנת הרע והטוב, ואז ידע ערך מה שהפסיד ומה שנתרטל ממנו ובאיזה מצב הוא נמצא. מי מוכן להגיד לי, לפי הפסקה הזאת, מה היה חטאו של אדם הראשון? לא חשב לאכול מהעץ, לא. שהוא נטע, אחרי מה הוא נטע? הוא נטש את ההשגות. הוא הפנה את המבט החוצה. באותו רגע, זהו, העולם נסגר, העולם נגמר, העולם השתנה, כל הדלתות השתנו, התאפורה השתנתה. זהו, לא קרה יותר כלום. ברגע שהמבט שלו, ההתכווננות שלו השתנתה, הוא היה מכוון אל פנים הרוח, אל ההשגות, הוא היה נקי, הכל היה נקי לגמרי, זה גן עדן, נקי לגמרי. מה, מה? רגע, מפסוקים, שנייה, חכה, עד מפה ועד הפסוקים שלנו זמן, קודם נבין מה הוא רוצה לומר. מה קרה בשלב הבא? הוא איבד את עולמו, מה קרה בשלב הבא?
מה קרה לו לאבד את ה... מה קרה פתאום לצאת מהשגות, שוקור כל כך בשגות.
אוקיי.
כי יש לו אחוז אחד של לא השגות.
יפה, יפה. עכשיו, זה לא כתוב פה מהו האחוז הזה, אבל תכף נדבר עליו.
זה לא שמורים, בטח, עשרה
אומרת. רגע, לא, זה נכון, אבל תכף ניתן לו שם מאוד רציני. ברור לכולנו שזה לא גן עדן, הגן עדן המלא, כי שם באמת אי אפשר לחתום. מה שלא יהיה, כולם ישאלו את השאלה, איך חוטאים בגן עדן, נכון? בסדר, נדון בשאלה אחרי זה. בכל אופן, קודם כל, מה קרה? נטע, איבד את הריכוז. מה קרה בשלב הבא?
הוא נענש בזה שהוא אכל.
מה?
זה שהוא אכל זה כבר היה חלק מהעונש.
יפה. עכשיו שים לזה, זה יותר מתוחכם אפילו. כך תמיד קראתי את זה, אבל זה לא כך, תראה. אם כן, החטא היה שהוא נטע. התוצאה היא שהוא אכל. מה זה נקרא לאכול מעץ הדעת? נמשל. תדמיינו, אין עצים, אין קיבי ואבוקדו ולא יודע מה אתם מדמיינים שם. לא. מה זה לאכול מעץ הדעת? תמצאו לי את המילה פה, הוא כותב את זה כנמשל. מה זה נקרא לאכול מעץ הדעת?
שקע בהבחנת
הרע. יפה מאוד. שקע בהבחנת הרע והטוב. עכשיו שימו לב מה הפשט של הרב לפי דעתי. מה קורה פה? יש סיפור בעולם הישיבות, אני לא יודע אם זה נכון עד היום, פעם אמרו, שבעולם הישיבות, עלם בן יושב, הבחור יושב ולומד בבקאמה. יום אחד, רואה אותו ראש ישיב ולומד, לא עלינו, יורדיה. אמר לו, מה זה? אמר, לא יודע, צריך ללמוד תורה. מה פתאום? אתה יושב בישיבה. נשים נזיקים. זהו, טוב. ואז פעם אחת הוא רואה אותו לומד יורדיה, אומר לו, אתה מתכונן לצאת. מי לומד יורדיה? זה שהולך לצאת מהישיבה. הוא הולך לדעת איך לפסוק שם בענייני, אני יודע, להיות דיין, לעסוק בעניינים שבחוץ וכן הלאה. הוא הולך לעשות הבחנות בין טוב לרע. הבנתם? עכשיו מה קרה? כל זמן שאדם מרוכז ברוחניות, הוא לא צריך לדעת להבחין בין טוב לרע. למה? כי הוא לא שייך לשם. הוא איש הרבה, איש בית המדרש, הוא איש הרוח. הוא אמת ושקר. הוא הכל נקי, הכל פניו מופנות כלפי שמיים. והנה הוא נתח את האותה, הוא הסיט את מבטו, מבטו הפנימי, לא מבט העיניים, הוא ההתכווננות שלו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כאילו, זאת אומרת, אין שם שיחה, אבל כאילו, אומר לו, תשמע, מה שאמרתי לך לא לאכול מעץ הדעת, זה כשאתה עוד רצית להיות בחור ישיב, לא ללמוד, לא ללמוד יורדיה, אל תאכל מעץ הדעת. לא לאכול מעץ הדעת מתאים לאדם שהוא לא שייך לעץ הדעת, לתחום הזה. אבל מאחר וכבר פנית, לך תלמד יורדיה, תאכל מעץ הדעת. זאת אומרת, הוא ימרה, שימו לב לביטוי, הוא ימרה את הציווי שמחמת שכלו נצטבר. זאת אומרת, זה כבר תוצאה. הוא חייב כבר לאכול מעץ הדעת. אחרי שהוא ימרה והוא פנה, עכשיו זה חלק מה... הוא עבר לעולם אחר לגמרי. הוא עבר לעולם אחר, הוא צריך ללמוד כלים אחרים, הוא צריך להבחנה, אתה טוב, הוא עבר לעולם המפורסם. מובן? אז אתם מבינים, זה באמת, יש פה תהליך, יש כאן תיאור מאוד נקי ומאוד חשוב, שתחשבו למה, של מה זה חטא אדם הראשון. כן, יש לנו ככה, מושכלות ומפורסמות. נכון? יש לנו את ה... זה מקביל לעניין של הצורה והחומר. נכון? אדם הראשון שקוע במפורסמות, במושכלות, שזה אולי מקביל, למרות שזה לא כתוב פה, אולי מקביל, זה תוספת שלי, זה עץ הדעת, נכון? נכון זה עץ הדעת? אז אני הוספתי פה עץ החיים. זה הגיוני גם, זה עץ החיים. מי ששקוע בעולם הרוחני האמיתי הוא אוחז בעץ החיים.
דעת זה במובן של דעות.
יכול להיות. יכול להיות שזה דעות והנהגות. איזה יופי. אוי אוי אוי, השי נברת לה אמרת עכשיו. הלכות דעות אצל הרמב״ם. מה זה הלכות דעות?
מפורסמות.
מה? זה מפורסמות, זה איך להתנהג בעולם. בהלכות דעות הוא מכניס מעיקר שופט. יש קצת בהתחלה שם העניין של הדעות, ידיעות, אבל... יפה מאוד, שדעות, איזה יופי, זה ממש וורט יפה, באמת, באמת יפה. דעות ודעת, יפה. אז הרב קוק כותב, הרמב״ם לא כותב את זה, הרב קוק כותב, הוא היה צריך לאכול מעץ החיים ואז לאכול מעץ הדעת. זה לא, הוא היה צריך לאכול מעץ החיים, אבל הוא אכל מעץ הדעת. זאת אומרת, זה כאילו, בסדר, תקבלו את זה בסוגריים, זה הרמב״ם לא כותב. אז
זה
אני...
הגיוני.
מה? זה הגיוני, זה הגיוני, אבל בסדר, הוא לא כותב. בכל אופן, האיש, האדם עסוק במושכלות. הוא עוסק בדברים האלה, ולכן אומרים לו, אל תאכל מעץ הדעת, אל תיכנס לתחום הזה. אבל ברגע שהוא נטע לתאוותיו הדמיוניות וחושיו הגופניים, כן? הוא עבר לעולם הזה, אז הוא אוכל מעץ הדעת, אז הוא צריך לשקוע בהבחנה בטוב. זאת אומרת, הוא עובר לעולם שבו צריך לתמרן. זה כלים אחרים לגמרי. זה כלים אחרים. זה כלים אחרים. מי הוא האדם ששייך, מי הוא הדמות, איך קוראים לדמות שעוסקת בתחום הזה? איך קוראים לו? החכם. רגע, יש כאן עוד פוש. זה נקרא החכם. איך נקרא האיש שעוסק בתחום הזה?
צדיק.
אין צדיק ברמב״ם. זה לא מושג של העולם של הרמב״ם פשוט. זה נקרא מנהיג. זה נקרא מנהיג. מה אמר אם כן הנחש וייתם כלוקים? הוא לא הבטיח לו להיות כמו הקדוש ברוך הוא, אלא מה הוא אומר לו? אתה איש חכם, נכון? אבל מה אתה לא? מני, אתה לא שייך לתחום של המעשים. ופתאום היה לו פיתוי, הנחש אומר לו, מה זה תאוות הדעות? יש עולם שלם בחוץ, אתה כל היום בספרייה היבשה הזאת, הכל ממוזג, הכל יבש, העולם חי בחוץ, יש אקשן, שם יש מנהיגות, צא החוצה וייתם כלוקים, תהיה מנהיגים, תפוס פיקוד על המערכת. אוקיי, יצאנו לעולם אחר. הובן? מובן מה הפיתוי?
הוא עדיין יכול לחזור מזה.
מה, מה?
נראה כאילו הוא עדיין יכול לחזור מזה. זאת אומרת, זה לא שהוא כבר חטא. הוא רק הסיר את שאלתו. עדיין לא אומר שהוא לא יכול להמשיך...
זאת שאלה מעניינת. אתה אומר כאילו, תסית בחזרה.
כן. אם זה תלוי ב... אם זה תלוי בו ולא במישהו אחר, מה הבעיה?
שאלה אם הוא לא היה, אם הוא כן היה מודה בחטא, מה קורה?
מה?
אם הוא לא היה מסתיר, זה בא לשאול אותו. מה קורה? האם עדיין הוא מקבל את ה...
לא יודע, הוא כבר אכל, הוא כבר עבר עולם.
מה היה משנה?
לא יודע, רגע, רק שנייה, אני רוצה לשאול משהו, רק רגע אחד. מי נעלם לנו פה פתאום מכל הסיפור?
חווה.
חווה איננה, איפה חווה? מה קורה? ובכן, הרמב״ם לא שכח שיש עוד יצור כזה שקוראים לו חווה. ובפרק למד בחלק ב' הוא מפרש בעוד בפרטים את כל סיפור גן עדן. פה זה ממש בקיצור נמרת. שם ממש כל פרט ופרט מסביר אותו. הוא לא בדיוק מסביר, אלא רומז וזה, כל מיני רמזים עמומים כאלה. בכל אופן, ברור לנו דבר אחד. אנחנו יודעים מהפתיחה, מפה ומפרק י' ז' לאלן וכו' וכו'. שהרמב״ם אומר, אני הולך בעקבות אפלטון. אצל אפלטון... יש משל ידוע, איש, אישה, זה מחי, כן?
לא.
חסר שלו.
תנסה,
בוא ננסה.
כן.
רק זה חסר שלו, זה נראה לי כותב יותר מדי טוב. בסדר. אוקיי. איש, אישה, צורה, חומר. אומר הרמב"ם, אני משתמש באפלטון. כבר אפלטון אמר שהאיש ואישה זה הצורה והחומר. טוב, אתם מבינים שאני מלמד גם בנות מורה נבוכים, ומה אני חוטף על הראש כשאני מעורר את הדבר הזה, כן? מה, וזה, ובכלל, כן, בכלל, מתחילים להזיע. אז אני אומר, למה אתם רוצים? אפלטון אמר, מה אתם רוצים? הרמב"ם, סך הכל משתמש בחומרים קיימים. אבל, כן.
מבחינת הרמב״ם, האישה הייתה כאילו במפורסמות עוד לפני זה? מה היה המצב שלה?
מעניין, יפה. אז יוצא פה את ההקבלה הזאת. אתה צודק שבאמת יוצא פה ההקבלה שיהיה איש אישה. אתה צודק, זה בדיוק מה שיוצא. ואז יוצא שהאישה פה, מה הרמב״ם חושב? מה באמת
האדם? מה שהסיפה אותו.
כן, מי זה האישה? זה הפן החומרי שבתוכנו. זה לא הדמויות. זה הפן שבתוך האדם שהוא הצד החומרי. עכשיו, מי פיתה אותו? מי פיתה אותו? כלומר, את החומר? הנחש. מה יהיה הנחש לפי זה? זה סיפור, אתם צריכים להבין, זה סיפור. מי זה הנחש? אז זה צריך להיות משהו נחות מהחומר. זאת אומרת, זה משהו שמפתה את החומר. הנחש לא יכול לפגוע באיש, הוא אומר. הוא חייב לעבור דרך... הוא לא... הנחש לא יכול לפנות אל האיש, הוא צריך לדרך האישה. כלומר, דרך החומריות, הוא פוגע בצורה. אז לרמב״ם יש שרשרת... קבועה של דברים. ובכן זה הולך כך. הוא אומר, תמיד יש שלושה מרכיבים להוויה. זה להלן, הוא אומר את זה, פרק י' ד'. אני אגיד לכם, יש לנו ככה, חומר, צורה, חומר והיעדר. הוא אומר דבר כזה, הצורה היא דבר רוחני. החומר זה חומר. החומר הוא סוג של מצב. היעדר זה הלא כלום. העדר, אין לזה, אי אפשר להסביר מה זה העדר. העדר זה הלא כלום. זה המוות, זה הכיליון. החומר כרוך בעקביו העדר. בהגדרה. החומר מתקיים. חומר לא מתקיים לעד. בהגדרה. כך אבן. אתה רואה אותה, היא קיימת פה מיליון שנה, שני מיליון שנה, שני מיליארד שנה, לא משנה כמה. בעוד מיליארד שנה היא לא תהיה. בהגדרה, היא לא תהיה. לא משנה למה, לא יודע. חומר לא מתקיים. חומר מתקלה. אבל צריך לדעת שיש להם דבר שנקרא חוק שימור החומר. זאת אומרת, החומר הזה הוא מתפרק ליסודותיו, ואחר כך יהיו אותו. זה לא שחומר נעלם. אין אצלם דבר כזה כמו שאצלנו. אין דבר כזה. יש חוק שימור החומר. אבל בכל אופן, חומר מתקלה. הקיליון שולט בכל דבר. כל דבר מתקלה. רוח לא. אם יש רוח ממש, הוא דבר רוחני באמת, הוא לא מתקלה. אז, העדר כרוך בחומר. והצורה קשורה לחומר, והעדר כרוך, אז במובן מסוים יש פה כאילו איזה מין מאבק, כאיזה קצת ציורי, איך שאני מצייר את זה.
מה?
מה ישלוט במה, בדיוק. זאת אומרת, המצע, זאת אומרת, כאילו, מר הגוף שלנו, הוא כאילו מצא שבו שולט מצד אחד הצד הרוחני והעדר, והם כאילו נאבקים על ה... מי ישלוט? זה מזכיר את התניה שאומר שיש נפש אלוקית ונפש בהמית שנאבקים על העיר הקטנה. ככה זה בשפה חסידית. פה זה השכל והעדר שהם רוצים לשלוט על האדם, על האדם. ואז השאלה מי ינצח. כמובן שככל שהצורה תהיה יותר שולטת, אז בסופו של דבר האדם יהיה נצחי, כלומר באיזשהו מובן. ואם החומר הזה אדם, ככל שהוא חומרי, הידר כך הוא בקבע, ואז הוא מתקלה ונעלם ומתפוגע, כי הוא בסך הכל היה חתיכת חומר. אז חומר חומר, הלך. אז זה הסיפור של השלישייה. אז אם כן, מפה היינו מצפים שמה יהיה הידר, מה יהיה הנחש? הידר.
החומר זה הידר.
לא, 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 לא. החומר הוא מצא שהידר מחלה אותו. אתה מבין? החומר זה הגוף. זה החומר. פשוט, בצורה הגיונית. זה לא... אין פה מיסטיקה, תבין, פה אצל אריסטו דברים מאוד מאוד common sense כזה. יש דברים גם מוזרים קצת לתודעה שלנו, אבל הוא אומר, יש חומר, והחומר מתקלה. הידר, עובדה, עובדה, חומר מתקלה, אין מה לעשות. זאת עובדה. אז, רק שנייה, רק שנייה. אז מה זה הפיתוי שהיה לאדם? זאת אומרת, הצד הנמוך של המציאות, התאווה, הדמיון, התענוג, הגוף, כל הצדדים האלה שהם קשורים לחומר, הם בעצם, זה היה פיתוי, זאת אומרת, הצד החומרי פיתה אותו. מי פיתה את הצד החומרי? כלומר, מי מפיל את הצד החומרי? הנחש. אז היינו מצפים שהעדר, כאילו, מפתה את החומר, מפיל את החומר, והחומר מפיל את הצורה. כן? אבל הרמב"ם אומר דבר אחר, הוא אומר שיש מדרש בפרקת רבי אליעזר, שכתוב שהסמאל, המלאך הזה, השטן, לא יודע מה, רחב על הנחש, והנחש היה כמין גמל. לא יודע, זה מה שכתוב. עכשיו, הרמב״ם לוקח את המדרש הזה, מה? לא יודע, נחש היה לו רגליים, כמין גמל. אז אומר הרמב״ם, או, זה מצוין, למה? כי הנחש כנראה, הוא לא נראה לו היעדר. הסמך מם, הסמך זה נשמע היעדר טוב, זה השטן, השטן הוא היעדר. ולכן הוא מכניס את הנחש פה באמצע, ולכן יש לנו ככה, צורה, חומר, נחש, הבנתם? וזה הרע. ההדר זה הרע. זה הרוע. אצל הרמב״ם הרוע הוא הלא כלום. ההדר. מה יהיה הטוב אצל הרמב״ם? כלומר, אם ההדר זה הרע, אז? המציאות. שימו לב, זה שמה, הצורה והמציאות. ככל שדבר הוא יותר מצוי, במובן זה יותר טוב. עכשיו, אם תחשבו טוב, אתם תסכימו עם זה. נכון? תחשבו טוב, תראו. מה זה לעשות למישהו טוב? לעשות לא טוב. מה זה לעשות לא טוב? מה זה לעשות לעשות מישהו טוב? לעשות לו חיים. לעשות לו חיים. שהוא יחיה, שיהיה טוב. נגיד, אדם עומד למות. אתה עושה לו טוב. אתה מחיה אותו. אתה נותן לו שהוא לא ימות. או אם נגיד חסר לו משהו, הוא רעב. אתה עושה לו טוב. אתה נותן לו בריאות. אם האדם הוא בער, אתה עושה לו טוב. אתה מלמד אותו. לעשות טוב זה לתת קיום. באופן אינטואיטיבי, זה ממש מתאים לנו. אם נגיד שאנחנו רוצים לעשות הכי טוב לעולם, מה אנחנו נעשה? שהכל, כולם יתקיימו באופן מלא. שהם יהיו באופן מלא. הרבה חיים, בצורה מלאה, בצורה, כל האישיות שלהם, לאורך זמן. זה לתת קיום. נכון? זה מאוד מאוד מתאים לנו. שטוב הוא הקיום המלא. המוחלט. מה אצלנו הכי רע? הכיליון, המוות. היעדר. לכן יש פה משהו מאוד אינטואיטיבי, מאוד חזק בעולם של הרמב״ם. אז היעדר, אנחנו יכולים להילחם ביעדר, על ידי הצורה יש בה משהו דוחני, משהו נצחי, משהו שמתקיים. אז היא אזור הקיום, היעדר הוא האזור של הרע, אז זה הטוב וזה הרע. הנחש כנראה, יש בזה מחלוקות, אבל הנחש כנראה הוא הדמיון. זה מתאים גם למילה נחש, לנחש, אולי משהו כזה. ולכן יש לנו כאן את כל שרשרת המזון. ובכן יש לנו ככה. האדם, כלומר הצד הרוחני שבאדם, קשור לחומר. החומר קשור לדמיון. הדמיון קשור לעדר. ולכן, אדם יכול להיות מאוד לנסות להתרכז בסוגיה. מאוד לרצות. אבל הצד החומרי שבו, כן, מדמיין כל מיני דמיונות. כן, עזוב, וכל מיני דמיונות באים לו. וזה מושך אותו אל הצד הגופני הנמוך, שמתקלה.
הצד החומרי הוא בהכרח חייב להיות תלוי בדמיון, שיכול להיות גם בלי...
הוא קושר את הדמיון לצד החומרי. אצלנו, בתודעה שלנו היום, דמיון...
הם מוכנים שהם מושתתים מהצד החומרי?
על מה אתה חושב? לא כשאתה הוא שואל את זה?
תורה, יש הרבה כאילו, התורה עצמה היא חומרית. איזשהו מקום היא חומרית.
בסדר, איזה פן, על מה, על מה, כשאתה אומר עכשיו תורה, על מה אתה חושב?
אני אומר, אני אגיד מעמד הר סיני, הדברים שניסים שהיו, הם היו מושתתים על הצד החומרי, ולא על דמיונות. אני יכול לבוא להסתכל עליהם כדמיונות, להגיד...
לא, לא, לא.
קריאת המסות, כולם לקחו פטריות.
לא, אתה מתרחק מאוד מאוד מעולם של הרמב״ם, אתה מפתח כל מיני רעיונות. צריך לדון על כל דבר, אבל כל נושא...
מה זה אומר שהחומר הוא לא... מושתת על הדמיון?
לא אמרתי שהחומר מושתת על הדמיון. אני אמרתי שהדמיון אצל הרמב״ם, הכושר הדמיון, או הייתי אומר הדימויים קשורים תמיד למשהו חיצוני. כן? כשאתה אומר ככה, דמיינתי כל מיני דברים. אם תחשוב, תמיד זה קשור לציור של תמונות, של ציורים. והתמונות האלה תמיד זה דברים מוחשיים. הדמיון קשור לחושניות, לגופניות. הרמב"ם אומר שאנחנו צריכים להשתחרר מהדמיון, מהציורים החיצוניים, ולתפוס את המהות. הוא לא רוצה שאתה תדמיין פרה. הוא רוצה שאתה תתפוס את הפרטיות. אתה מבין? את המהות. אפשר לומר את זה גם על דברים נוספים. אל תדמיין עוגת קצפת, תדמיין את העוגתיות. זה יכול להיות מעניין פעם. כן? תנסה להתגבר, אתה רוצה לאכול משהו. תרד מהדמיון שלך, תחשוב על המהות של האוכל. כן? תנסו פעם, אולי זה...
לעזוב את הדמיונות, אבל מה זה אומר לגבי החומר? מה זה אומר לגבי...
הוא חושב שהנטייה החומרית שלנו, כלומר, הפן החומרי שבנו, הוא מושך אותנו, כלומר, הדמיון והחומר הם שייכים לאזור הנמוך, שייכים לאזור המוחצן. לאזור שתמיד מציין את חיי העולם הזה. בשביל זה חברה, זה גופניות, חושניות, דמיונות, פרטים, חומר. זה הכל אותו אזור. לעומת זאת יש את האזור האחר, הגבוה, שזה צורות, מהויות, רוחות, אמיתות, מושגים, תפיסות. וזה הכל מהויות, ישויות, דברים גדולים. זה פחות, אתם צריכים לאט לאט, שני עולמות האלה צריכים להצטייר אצלכם ממש ממש כשני עולמות מחולקים, שכל הזמן יש ביניהם מאבק, יש מאבק בין הצורה והחומר, בין הגופני והרוחני וכולי. ואדם הראשון בשבילנו זה הדוגמה לאדם שעומד מול השאלה הגדולה, כן? להיות פה או להיות פה, כן? איפה להיות? בעולם הרוחני או בעולם הגשמי? בעולם ההשגות? בעולם המפורסמות?
מה שאני ברור זה השינוי הזה, משהו שתנה באדם, איך בכלל יתאפשר, קודם כל איך בכלל יתאפשר לו לחתוב, אחרי שהוא חטא, אם משהו שתנה בו.
אז תראו, אלה שאלות מעניינות, אבל אני קודם רוצה לומר שאני לא יודע אם זה כל כך מעניין את הרמב״ם. אני חושב שזה שאלות מעניינות. אבל למה, אני אשאל אתכם, למה הרמב״ם חושב שהסיפור הזה חשוב לנו? למה התורה שמה בפרק ב' בתורה את סיפור גן עדן? למה?
הוא רואה את זה גם בימיו, הוא דיבר על זה שמי שעסוק בתשמיש וזה, אז הוא לא מסוגל להרגות במושכלות.
יפה מאוד. זאת אומרת שסיפור גן עדן בא לומר לנו שמה.
חומר זה רע.
לא, בסדר. לא, א', זה חומר הוא לא רע.
נטייה אחרי
התאוות זה רע, אבל יותר מזה.
כל העולם שלו מפורסמות, הוא לא עולם אידיאלי.
הוא לא עולם אידיאלי. אז מה הוא בעצם רוצה לומר לך? אתה, הקורא, מה אני רוצה לעשות איתך? יפה, אני, כלומר התורה, רוצה להביא אותך לגן העדן. משם באנו, לשם נחזור. עכשיו, משם באנו לא באופן כרונולוגי והיסטורי. אתם מבינים, זה לא חשוב לרמב״ם. אם באמת לפני שבועיים או שנתיים או מיליון שנה, היינו ישבנו בגן ואכלנו, אמרנו קיבי, אני יודע מה. לא, זו הנקודה. הנקודה היא זה סיפור שרוצה לומר מי אנחנו. אנחנו בתשתית שלנו יצורים שיכולים להיות בגן העדן. תדע לך את זה. זה הסיפור. אתה יכול להיות בגן העדן. משם נפלת. וזה ביטוי מאוד עמוק. מה זה נפלת? זה חלק ממך. משם נפלת, זה אומר, זה שייך לך. אתה יכול להיות בגן העדן. אתה אתה יכול להיות איש הרוח. עכשיו, למעשה אנחנו נראה בהמשך מורה נבוכים שהאידאה הזאת הולכת להשתנות. אתם תראו, הולך להשתנות פה משהו דרמטי. זאת אומרת, האידיאל של פרק ב' הולך להשתנות. אבל אנחנו נדון בזה, נראה למה וכו'. אבל אני בכוונה רוצה בינתיים לא לפתח, לא לספר לכם מה הולך לקרות, אלא דווקא לחוש ולחוות את חוויית פרק ב' של מורה נבוכים, שאומר לך, תדע לך אדוני היקר, אנחנו שקועים בתוך עולם המפורסמות, בהבחנת הטוב והרע, ויש איזה עולם אחר, עולם עליון, עולם של אמת ושקר, שהוא העולם שקורא לנו ואומר לנו, תשמע, זה המהות שלך, אתה צלם אלוקים, בך יש, אתה המהות שלך היא גן עדן, מבחינת המהות שלך אתה איש גן עדן.
אבל אחרי שהבן אדם חטא, הוא יכול לחזור למקום הזה?
בדיוק, זאת היא השאלה. עכשיו, לחזור לגן עדן במובן המלא, אולי לא, חכה, אבל קודם כל יש אחרי 120, יש אחרי 120, יכול להיות שאתה יכול לבנות את העסק כך שאחרי 120 תגיע לגן עדן, יכול להיות גן עדן מלא, זאת אומרת, לא, שם אין חומר ואין נחש ואין דמיון וזה בסדר. כלומר, מה השאיפה שלנו? השאיפה שלנו היא להגיע להיות, אז בעולם הזה אנחנו נראה מה זה אומר השאיפה, מה להיות, לאן לשאוף. כשאדם גומר לדעתי את פרק ב' של מורה נבוכים, הוא אומר לעצמו, השאיפה היא להיות איש הרוח, לעסוק במושכלות, לעסוק באמיתות, שבראשן כמובן ידיעת השם, כמובן, זה מה שחשוב, לא, בסדר, פיזיקה וזה, כל הדברים האלה הם הכל עדיין אמצעים, עדיין שלבים. העיקר זה בסוף לדעת את השם. וידיעת השם אצל הרמב״ם זה לא סתם להכיר, לדעת, להגיד, יש השם, אני יודע. זה להכיר אותו, זה להתאחד איתו, זה אצל הרמב״ם להכיר זה ממש להתאחד, זה להגיע לעצמות אחת, להגיע לתפיסה, זה מטמורפוזה, זה שינוי, זה לא, אנחנו נראה מה זה נקרא לדעת את השם, זה לתפוס את האמת האלוקית שהיא מקור לכל המציאות שלנו וכן הלאה. זאת משימת החיים, לדעת את השם. מובן? כן.
מה לגבי התורה? התורה לכאורה זה מפורסמות, לא?
יפה. אז מה דעתכם, מה הייתם עונים על השאלה הזאת? האם התורה היא מפורסמות? מה זה יהיה בדיוק מפורסמות? תענה לו.
הדברים הטוב ורע.
זה הדרכות. אוקיי, מה הייתם עונים לשאלה הזאת? קודם כל, ודאי.
גילוי שהתורה נכתבה לרוב בני אדם.
רק רגע, האם, אז מה התשובה? א', ברור שבתורה... יפה, זו תשובה אחת. לכן, התורה היא עוסקת במפורסמות, היא מדריכה לבני אדם, מאחר ואנחנו כבר נמצאים, כבר אכלנו מעץ הדעת, יפה מאוד, עכשיו כדי לחזור, צריך מישהו שידריך, ייתן לך דעה ששביל, אתה בג'ונגל. אם היית עוד בשמיים בסדר, אבל כבר נחתת לתוך הג'ונגל. אוקיי, עכשיו איך יוצאים מפה? אז התורה נותנת את זה, אבל השאלה היא לא זו. מה? רגע, עזוב אותי בתורה כזה, העולם זה מבלבל אותי.
לא, יכול להיות שיש לה תורה, פעם יותר גבוה. זה לא חייב שהיא תהיה דווקא בזמן העולם, יכול להיות גם לפני העולם.
לא, רגע, עזוב את לפני העולם, אתם עוברים לדברים קצת יותר
רחוק. זה גם אפשרי, זה עונה על
שתי... רגע, חכה, אתה קופץ, אתם פשוט רצים קצת קדימה. לפני כן, האם התורה היא רק מפורסמות? זה אני רוצה לשאול אתכם. מה דעתכם?
יש בה גם סוד,
אבל אחד לפני הסוד, כל המצוות של ידיעה, נכון, יש בתורה הרבה דברים שהם לא רק מפורסמות, זאת אומרת הם לא רק הדרכה בתוך הג'ונגל, אלא הם באמת רוצים להחזיר אותנו, להביא אותנו אל השגת השם הנקייה והטהורה. זאת אומרת יש בתורה ממד של המפורסמות, זאת אומרת של תיקון אחד, אבל יש בתורה גם עניין של להעלות אותך לאחוז באלוקים. עכשיו הרמב״ם בעניין הזה הוא אומר דבר מאוד מעניין. אני אגיד שתי דקות כי אני רוצה לזה, אז אני אגיד ככה. הרמב״ם אומר כך, התורה נותנת לנו קודם כל את ההדרכה בתוך עולם המפורסמות. זה היא נותנת לנו. היא נותנת לנו את היסודות של השגת המושכלות. היא אומרת לנו, לא ראיתם כל תמונה שהשם לא כן או השם אחד וכו', היא נותנת לנו את היסודות האלה. אבל דבר אחד היא לא עושה, וזה היא לא עושה את תהליך ההוכחה שמוכיח לנו שהשם הוא אחד, שלא ראיתם כל תמונה וכו'. בשביל זה צריך ספר אחר, ולזה קוראים מורה נבוכים. הבנתם? צריך עוד ספר. אבל התורה היא מבחינת מה שהיא נותנת, היא נותנת לא רק את עץ הדעת, היא נותנת את עץ החיים, אבל היא נותנת אותו בצורה כזאת שהיא לא נותנת את כל, היא לא נכנסת לכל ההוכחות ולכל הדברים המסובכים כדי להוכיח את זה, אלא את זה היא מותירה, כיוון שזה מיועד לאותם יחידי סגולה שלומדים את זה, אז את זה היא משאירה. מובן? אז לכן השאלה, התשובה לשאלה הזאת, שהתורה בהחלט נותנת לנו את ההדרכה בתוך עולם המפורסמות, היא בונה לנו את החברה, היא בונה לנו את התשתית, היא נותנת לנו את הכיוון, היא נותנת לנו את המטרות, נותנת לנו את הסיום הדרך, כלומר, זה המטרות שצריך להגיע, ולגבי הדרך עצמה, התורה בעצם אומרת לנו, זה אני לא יכולה לתת, לא יודע, תסגור את זה באיזשהו ממצאים נוספים, תפתור את הבעיה הזאת איכשהו, ואנחנו נראה, נדון עוד בשאלה הזאת. הבנתם? אבל בגדול, התורה לא מסתפקת אך ורק לעולם, מבחינת הרמב״ם, אך ורק בתיקון הצד הנמוך שלנו, אלא גם בצד הגבוה, וזה מאוד מאוד עקרוני. זה מאוד מאוד עקרוני, אני חושב שהרמב״ם פה הדגיש את הנקודה הזאת לא סתם. כי הוא אמר, התורה היא באמת לא נותנת רק את המקומה, כאילו לבנות את העץ הדעת, את התיקון של המפורסמות, היא נותנת לו גם את המושכלות, אבל היא רק לא עושה את ההוכחות, אני אסביר גם מה הבעיה בזה ואת הקושי בזה, עוד נדון בעניין הזה. אבל הרמב״ם מאוד חשוב שהתורה נותנת גם וגם, כי אני אומר משפט ובזה אנחנו נסיים, כי אצל הרמב״ם המפורסמות נגזרות מהמושכלות. אתם מבינים? זו הנקודה מאוד חשובה פה. זאת אומרת, זה לא כאילו שתי הוויות. יש קודם כל איך להתנהג בחברה, ואחר כך איך להיות בספריות ולהשיג את האמיתות. זה לא כך. מתוך העולם של האמת והשקר, יגזרו השבילים של הטוב והרע. מובן? אבל זה אני מטרים לכם ממש מקדים את כל מה שמאוחר, ואנחנו נדון בזה באריכות. בזה זה אחד הנושאים המרכזיים שאנחנו נדון בו. Thank you.